רוני, שלום לך. גם אנחנו
שלום,
לא שכחנו
שלום, אני רק חודשים. לא שומע אותך פה, שכחו להכין לי אוזניות.
לא אמרתי שום דבר חשוב, רק ציינתי שלא דיברנו הרבה זמן. בוא נתחיל ואחר כך
הרבה
נדבר.
הרבה יותר משבעה באוקטובר, כי עוד 10 ימים קודם נפרדנו, לפני חול המועד סוכות.
אנחנו זיהינו לפני כן, שהולכת להיות בעיה.
מה שנקרא, הלכנו להכין את הקינטבגים.
יאללה, בוא נתחיל. בוא. אני מתחיל היום.
5 בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. זה לקח הרבה יותר מדי זמן, אבל באמת מוטב מאוחר מאשר אף פעם. אני מתכוון ליחס לאונרא. עוד הרבה לפני שנחשפה השותפות שלהם כמחבלים פעילים בשורות החמאס, הארגון הזה הוא אחד הארגונים המזיקים ביותר לישראל. זה מתחיל מעצם ההגדרה שלו. יש ארגון בינלאומי של האום, הנציב העליון לפליטים, UNHCR, שמטפל בכל הפליטים בעולם, ומעמד הפליטות שלהם זמני, קצוב לשנים אחדות. לעומתו, אונרא, שמטפל מ-48 רק בפליטים הערבים, מי שמוגדר שם פעם פליט, הוא פליט לנצח, הוא ובניו ונכדיו וניניו עד קץ כל הדורות, מה שמנציח את בעיית הפליטים הערבים שמשמשים נשק נגד ישראל. מה שהתפתח בעזה הוא תוצאה ישירה של הפעילות שלהם, וזו כוללת לא רק חלוקת מזון ותרופות, והיום ישירות לידי החמאס, אשר יוצרת תלות מוחלטת של תושבי עזה בארגון הטרור, אבל כבר 75 שנה הם מחזיקים ומנהלים רשת של מאות, אולי אלפי בתי ספר בעזה, ביהודה ושומרון, בירושלים, ומחנכים את הדורות הבאים של המחבלים. שנאת ישראל וגיוס לארגוני המחבלים הם התרומה העיקרית שלהם למלחמה בנו. המיליארדים שקיבלו במשך השנים היו צינור מימון ישיר של ארגוני הטרור והרצח. אז סוף סוף הבינו גם בממשלת ישראל שצריך לחסל את הארגון הזה. מתחילים מביטול הפטור ממיסים שהם מקבלים, דחיקת רגליהם מבתי הספר בירושלים בשלב הראשון, והבנה כי אי אפשר להעביר דרכם סיוע מוניטרי לעזה. צעדים חשובים מאוד בדרך לחיסול אונרא, ויפה שעה אחת קודם.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני רוני בר-און, ואני היום השוטר הרע. בביוגרפיה של השר יצחק גולדקנופ לא מופיע סעיף שירות צבאי. הוא אב לעשרה ילדים, סב לעשרות נכדים. שאלנו את הדובר שלו האם אחד מילדיו או נכדיו משרת או שירת בצה"ל. לא זכינו לתשובה. כתבים שמסקרים את הציבור החרדי אמרו לנו שיש לו נכד אחד בצבא ואחיין אחד שנמצא בעזה. יפה, זה בהחלט משהו. זה לא הפריע לשר לומר בנאום שנשא בשבוע שעבר בכנס ההתיישבות בעזה, אתמוך בממשלת ישראל לתקן את העוול הנורא ולשוב לגוש קטיף וחבל עזה, שהיו מקום יישוב יהודי מקדמת דנה. מה לשר גולדקנופ ולציבור שהוא מייצג ולגוש קטיף, לא ידעתי. ניחא. אתמול שב והגדיל השר לעשות בהתבטאות הזויה, כשתהה ברעיון משודר מה הקשר בממשלה למלחמה, כשהוא לא מבין מדוע יש כאלה שרוצים בתוך המלחמה, בתום המלחמה, להחליף את ממשלת המחדל והאסון.
היום החבר שלה צריכה ממשלה ליפול? מה שייך החבר שלה למלחמה? מה היא שייכת למלחמה?
מה שייך המלחמה לממשלה? מה שייכת הממשלה למלחמה? שמעתם? הניתוק הזה של השר גולדקנופ מהמציאות הישראלית מסמל את הניתוק של מרבית המגזר החרדי לצערי. שאפילו אסון השבעה באוקטובר ומלחמה שצפויה להימשך עוד זמן לא ידוע, לא מאירים אותם ולא מנערים אותם לשנות מדרכיהם ולהתגייס תרתי משמע למען העם והמדינה. תיקון לחוק הגיוס החדש יעלה בקרוב לחקיקה בכנסת, לפי דרישת צה"ל, ללא שום בשורה בסוגיית השוויון בנטל. במקביל, מחוקקת הכנסת את תקציב המדינה שבו עלייה דרמטית בתקצוב המגזר החרדי, ומה שהיה הוא שיהיה. המעמסה על המגזרים הנושאים בנטל השירות ובנטל הכלכלי תגדל, והחרדים? חרדים ימשיכו לחגוג את הפטור מגיוס ואת החיים על חשבון המגזרים היצרניים.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם רוני בר-און ואריה אלדד.
אז שוב שלום רוני,
ואני
שמח שאנחנו יחד אחרי זמן כל כך רב. דיברת על גולדקנופ, ההתבטאות שלו, מה שייך מלחמה לממשלה, היא באמת פנינה שתחרט בשיש.
כן, אבל זה...
אבל למה זה מונע ממנו להיות בעד חזרת ההתיישבות לרצועת עזה?
אבל כי זה מה שנקרא, מה, היו שם חרדים בהתיישבות. אני לא דיברתי על ההתיישבות, לא אמרתי שאני בעד או נגד, דעתי ידועה, אני לא רוצה עוד פעם להיכנס למחלוקת הזאת. הכנס הזה היה נדמה לי קצת לא במקום, קצת מוקדם מדי, קצת סוג של התרסה, אבל זה בסדר גמור. אני מבין שאנשי הימין בהם אתה חושבים שצריך לחזור לגוש. בסדר גמור, מקובל עליי, היה דיון על זה. כן, כן, לא, לא, יוכרע. מה לחרדים בעניין הזה? מה לך לקפוץ שם, שמור לי ושמור לך, כסמוטריץ' הוא שר האוצר? זה, אתה יודע, זה דקר לי בעין. הוא עומד שם על הבמה, עם הקפוטה ועם הצעיף המסוגסג שלו, ומספר על גוש קטיף. מה עשית למען גוש קטיף? מה?
אני לא יודע מה הוא אישית עשה.
לא, אף אחד מהם לא עשה. לא גפני ולא אף אחד.
יש ערים חרדיות ביהודה ושומרון.
הכל בסדר, מה זה שייך? מישהו מדבר כרגע לפנות את ביתר עילית?
הוא מדבר כאיש ימין שבעד התיישבות בארץ ישראל גם מעבר לקו הירוק. הוא אגב עקבי בעניין הזה מאז שהוא נכנס לממשלה.
אני לא רוצה להיכנס לך לדיון, אני חיברתי זה רק מה שנקרא במתווה ההזוי, בהתנהלות הפוליטית ההזויה שלו. חיברתי זה, יכול להיות שהדיבור על מה הממשלה ומלחמה קשור הרבה יותר הזוי מהדבר השני. אם הייתי חושב אולי יותר,
אני הבנתי אותו, אבל הוא אמר את זה בצורה הכי עקומה שיכולה להיות.
אבל ככה הוא חושב, זה לא פליטת פה, זאת הצרה. ככה הוא חושב.
החלפת ממשלה למלחמה, זה מה שהוא אמר בעצם, ועשה קיצור שיצא ממש רע מאוד.
עכשיו 5 בערב עם רוני בר-און ואריאל דד,
והאורחים והמפיקים שלנו היום אסף נבו ושמואל בן סימון, ואחראי על השידור טל אשל. איך עוברת עליך המלחמה, רוני?
בגעגועים לבן שלי, הוא התגייס ב-7 באוקטובר, ב-7 בבוקר הלך, התגייס. והוא משרת עד היום באוגדת 98, האגדית. בא מפעם לפעם, רואים אותו לכמה שעות, ומתגעגעים, בסדר. סך הכל, אני כבר לא משרת, כמו שאתה יודע.
גם אני לא? כן? נכדים בצבא, לא. משהו?
נכדים שלי עוד לא הגיעו לגיל צבא, אצלך יש?
התגייס אחד, אבל עושה טירונות, והוא מפחד שהוא יפספס את המלחמה.
הרגשה היא כזו די מוזרה, אתה יודע, אני מ-67 מעורב כך או אחרת בכל מלחמות ישראל, עד ממש עד כניסתי לכנסת לממשלה, ששם גם הייתי מעורב, בוא נאמר, עד 2009, הפעם הראשונה שהרגשתי כזה חסר תועלת הייתה במלחמת המפרץ, אז שירתתי בתותחנים ורצתי כל היום אחרי המגד שלנו, למה אנחנו לא מתגייסים?
טוב, אין טווח, לא היה טווח לקווית.
לקווית או לעיראק. אבל אז עשיתי דווקא, כל פעם שהיו, שנחמן היה אומר, נחש צפה, או אני לא זוכר כבר מה זה היה, הייתי עולה על הגג בשכונת אבוטור, וכזה היה שטח מוגן, אתה מבין, היינו שמורת טבע, על אבוטור לא, ועל השטח הערבי לא יראו אותה.
בטח שלא, בטח.
זהו, אז עכשיו...
עד שלא ראית איזה חוטי חשמל חיברו את החלקים של הטילים של העיראקים, והבנת שיכולת הדיוק שלהם מוגבלת.
אתה רואה, הבדיחה הייתה גדולה, של היישוב העיראקי הכי גדול בישראל, על רמת גן כן נפלו, איזה סקאדים קראו לזה אז?
כן. כן, אבל תשמע.
ואתה?
אני בסדר, יש לי בן בצבא, בצפון, מהשבעה בחודש, והוא קופה ומרוצה.
כן.
עשה לך משהו המלחמה בענייני חשבון נפש? אמרת שטעית כל החיים, צדקת כל החיים, לפעמים ככה ולפעמים ככה.
אף פעם לא חשבתי שטעיתי כל החיים, לא פחות לא חשבתי שצדקתי כל החיים. עשה חשבון נפש בשאלה באמת, לפעמים מה חשוב יותר ומה חשוב פחות. זאת אומרת, לא כל דבר, לא כל דיון, לא כל ויכוח, לא כל עמדה צריך לקחת על הקצה. תמיד צריך להשאיר את הטולרנס הזה שדרכו אפשר לסדר דברים, אם בכלל. זה, כן, אתה יושב, גם הכעס צריך לדעת למדוד אותו ולשלוט בו ולהסתכל, שמע, אתה רואה מה קורה לאנשים, לסקטורים, ואתה אומר, שמשמור, למה אתה חושב שהצרות שלך באיזשהו מקום מתמודדות עם מה שסובלים אנשים אחרים? אז צריך לדעת גם להסתכל דרך הפריזמה הזאת. אני משתדל, אתה יודע, זה תמיד שאלה, היי, למלחמה יש היי, היי של כאב והיי של שמחה, אבל זה לא אזור אמיתי, זאת אומרת, כל מה שמדברים במלחמה זה איזה משהו פסיכולוגית נתון לאיזה היי אוקסיג'ן כזה, לכאן או לכאן, ואחרי המלחמה זה הכל מסתדר, ו-90% מהמקרים כולם חוזרים לסקוויר וואן, ואז השאלה אם אפשר בכל אופן לנצור איזה משהו ולהחסן איזה משהו מכל מה שאנחנו חושבים שנכון וצריך כדי להתנהל גם לזמנים שהם לא בהיי אוקסיג'ן של המלחמה.
אני תמיד חשבתי מלחמה יש המקרו של המערכה, המערכה הצבאית, המערכה המדינית, ויש המיקרו. אני, מה אני עושה, מה הקרובים שלי עושים, כמה אני מודאג להם. הפעם נכנס כאן מעגל שהוא מעגל באמצע, וזה עניין החטופים שהופך סוגיה טרגית, אישית של אנשים לסוגיה לאומית בתוך המלחמה. אתה כבר לא יכול להפריד בין האישי והאנושי והלאומי.
נכון. וזו שאלה גדולה. זאת אומרת, אם אני רוצה להתאחזר למישהו, אני קצת אתאחזר לך. מה היית עושה אתה אם היית ראש ממשלה?
אני הייתי אכזרי הרבה יותר ממה שראש הממשלה אכזרי. כלומר, לא הייתי יכול לראות איך מקריבים אינטרסים לאומיים על עניינים אישיים, טרגיים, אבל ברוך השם אני לא שם.
נכון, והשורה בשיר, נכון? משורה יש אחר כמה זה.
בערך. טוב, בוא, יש מלחמה בצפון, ממש מלחמה פעילה. שלום וערב טוב לאור הלר, הכתב והפרשן הצבאי של חדשות 13.
שלום אור.
שלום חברים.
מה יש לך להגיד למאזיני הרדיו שלא צופים בטלוויזיה? תעשה לי טובה, תמציא משהו.
תתאר. טלוויזיה זה הדבר, רדיו זה למדיום מעבר.
אתה זוכר את נחמיה בן אברהם שדר הכדורגל לפני הטלוויזיה, הוא תיאר מה שקורה, תתאר לנו מה קורה בצפון.
כמו שתיארו לנו במלחמת יום הכיפורים, לא היה טלוויזיה, אתה יודע, אנחנו ראינו את
הדברים. לא, למה, מה, היו...
היה,
מי מהחיילים בחזית יכול היה לראות טלוויזיה, גם לא בבית.
חיילים בחזית לא יכלו.
דבר, מה קורה.
טוב, תשמעו, אנחנו ביום ה-125 על המלחמה, בהחלט אני חושב שזה אחד הימים שעליהם אפשר לומר שהחזית בצפון היא באמת יותר עצימה, ואנחנו רואים החל מהבוקר מתקפה של החיזבאללה, גם על בסיסי צהל לאורך הגבול, אם זה בסיס בירנית של אוגדה 91 בגבול, אם זה בסיס גיבור באזור קריית שמונה, אם זה ירי על קריית שמונה ומטולה, אם זה כתבאמים, ובאמת לצערנו יש לנו נגד בצהל שנפצע באורח קשה מפגיעת מונטט, ושני מילואימניקים שפצועים קל, הנגד מצבו יציב, הוא בבית חולים זיו בצפת ומקבל טיפול.
אתה רק אומר לנו את זה מבחינה גיאוגרפית, מבחינת מספר היעדים, כי בירנית כבר היה וקריית שמונה, נכון, זה דבר שבשגרה.
לא,
אבל המסה הקריטית גם יושבת יותר גבוה?
לא, אני חושב שאם אתה מסתכל ברמת מקרו, אתה רואה שביום ה-125 בגדול, זה אותו דבר, זה עוד מאותו דבר, אבל זה עוד, וזה עוד, וזה יותר משמעותי ויותר לצערנו יותר אש מצידו של החיזבאללה, אבל באמת זה עוד מאותו דבר מבחינת הצבח.
גם התגובות שלנו הם עוד מאותו דבר?
וגם אנחנו בעוד מאותו דבר, מספרים שהיה בימים האחרונים, בדקות האחרונות, סליחה, תקיפה של כתבם של חיל האוויר, בנבטיה, בעיירה השיעית נבטיה, בדרום לבנון, רכב של פעילי חיזבאללה, שהותקף שם מהאוויר ועלה באש וחוסל. אנחנו עדיין לא יודעים מי המחוסלים שם, כנראה פעילי חיזבאללה שהשתתפו בשיגורים לאורך היום. גם זה דפוס פעולה שאנחנו רואים כמובן.
מה הוא רוצה, תגיד, מה, הוא הוכיח לחמאס, מה הרעש על ידך, תשתיק שם את כל החברים.
כולם להיות בשקט, אנחנו בשידור.
ערוץ 13, תגיד שאני אבוא ביום שלישי הבא, אני אעשה להם את המוות אם לא יש שקט.
אתה בצפון או?
לא, אני במערכת
חברים. הוא בצפון נווה אילן.
צפון נווה אילן.
נכון. תגיד לי רגע, אור, מה הוא רוצה חיזבאללה? הוא כבר הוכיח לחמאס שהוא שותף, הוא שומר להם על הזנב, הוא לא עוזב כדי שהם לא ירגישו בודדים באפלה. מה הוא רוצה? שזה יברח למיסקלקולציה ולבנון תיארס וגם אנחנו נשלם מחירים כבדים?
טוב, אתה שואל שאלה מאוד חשובה, שכמובן מה נסראללה רוצה. אנחנו לא חושבים שהוא רוצה מלחמה all out, ואנחנו גם מנתחים את דפוס הפעולה שלו, והוא מפר כבר את המשוואות שהוא הבטיח והתחייב אליהן, אם זה בבאדי קאונט, במספר ההרוגים שיש לו, שכבר חוצה את ה-200 אל מול 15 שלנו, הוא לא מצליח לאזן את המספרים האלה בשום צורה, ואם זה כמובן המשוואה הגיאוגרפית, שהוא אמר לנו, כמה בעד הבעדה שאתם תעשו, אני אעשה. ובעוד שמספרים על פי ביוסומים זרים וכו, שהיה חיסול בביירות של סלח אל ערורי בדחיה,
הוא, זה כבר מימי, זה מין זמן אל אורדון, כמו שאומרים בירושלים.
הוא היה מת מזקניים, לא
יורדים.
בדיוק.
הוא לא פעל בתל אביב ובחיפה, תגובה לפעולה הזו, בביירות ודחיה, בקריה שלו. אז אני חושב שכן יש משמעות לדברים האלה. צהל גם מפרסם עכשיו תמונות ודברים שאוגדה 36, האוגדה המשוריינת של פיקוד צפון, שפעלה בשבועות ובחודשים האחרונים במרכז וצפון רצועת עזה, היא השלימה את הערכות שלה לא להגנה רק בגבול לבנון, אלא גם להתקפה לתוך שטח לבנון, ויש כאן מסר כמובן מבחינתה של ישראל, מבחינתו של צהל. אנחנו לא לנצח רק נהיה בהגנה.
יש לי שאלה אליך, קראתי היום איזו הודעה שקצין, תשמע, אל תיפול מהכיסא, בדרגת רב סרן, בחטיבת מחקר של אמן, הודיע אתמול למפקדיו, לוקח אחריות על חלקי במחדל, מבקש לסיים תפקידי. התפקיד שלו קשור להערכת המודיעין שהוביל אל המחדל. תגיד לי, הם עושים צחוק מאיתנו שהם מפרסמים את הדבר הזה? קצין, רב סרן, מה עם כמן פיקוד דרום? מה עם כמן אוגדת עזה? הם לא לוקחים אחריות. קצין בחטיבת המחקר באמן לוקח אחריות. הם עושים צחוק מאיתנו?
אני חושב, רוני, שחשיבות הסיפור הזה זה שבאמת מדובר בסנונית ראשונה.
די כבר, באמת, אור, ממך אני מצפה ליותר.
היו עוד כאלה שלא דיברו עליהם?
לא, רגע, חברים, אחרי העמקה בסיפור הזה, אני רגע רוצה להסביר לכם אותו. יש כאן קצין, חטיבת מחקר של אגף המודיעין, שעוסק בזירה הפלסטינית, שעוסק בעזה, שעוסק בחמאס, שהיה חלק מהקונספציה, שהיה חלק מאלה שאמרו חמאס מורתע, חמאס לא רוצה מלחמה, שבעצם תוך כדי המלחמה עכשיו, שהמלחמה רחוקה עדיין מסיומה, והוא לא מחכה לסיום המלחמה.
תגיד לי, אבל
שם את המפתחות. רגע, שנייה. זה לא כמובן במקום אף בכיר, לרבות ראש אמן אהרון חליבה, או ראש חטיבת המחקר.
ועוד ארבע דרגים מעליו בחטיבת המחקר באמן. רגע, הוא הרי לא ראש זירה, הוא אפילו לא רפרנט.
נכון, אבל הסיפור הוא שאותו קצין בדרגת רב סרן אומר גם לפקודיו וגם למפקדיו, אני לא מחכה לסיום המלחמה ולתחקירים. אני כבר עכשיו איני יכול עוד, ולמעשה הוא אמר כבר לפני כמה שבועות למפקדיו שהוא אינו יכול עוד, ובימים האחרונים הוא כבר באמת סיים את התפקיד, אבל הסיפור הגדול הוא שבאמת הוא לא מחכה לסיום המלחמה, כמו שצהל אמר, ואני מזכיר לכם, הרמטכ"ל, ראש הבק, ראש אמן, אלוף פיקוד דרום, כולם אמרו, אני אחראי, אני קשלתי, אני טעיתי, אני נושא באחריות, שאצל החבר'ה האלה זה מאוד ברור מה המשמעות של זה, ביום שאחרי, שהמלחמה תסתיים.
יהיה מאוד מעניין לשוחח עם האיש כשישתחרר, ונשמע מה עבר עליו אישית.
לא חושב במצב
לשוחח? לא, לא עכשיו, יש זמן, הדברים האלה לא
בואו. אני מעדיף לשוחח עם ראש אמן. אם יאפשרו לי, לא עם הרב סרן בחטיבת המחקר.
לא, לא עכשיו, לא עכשיו.
לא, לא עכשיו.
אור הלר, הכתב הפרשן הצבאי של חדשות 13, תודה רבה לך.
תודה חברי.
ונקפוץ לדקות אחדות לצפון, יואב איטיאל כתב וואלה, אתה בקריית שמונה? ערב טוב.
שלום לכם אריה, שלום רוני. כן, קריית שמונה, העיר
העיר שלא חוברה ליחדיו בינתיים.
כן, בדיוק, אני בדיוק יורד ממטולה. עוד יום שגרה, יום קרב, בקריית שמונה ובאצבע הגליל. התחיל את הבוקר טיל נוטט שפגע במבנה בפעתי קריית שמונה, היה לנו שם פצוע. בתחילה נאמר מצבו קשה, הבנתי שעבר ניתוח, אין סכנה לחייו, יצא
מניתוח. חיזבאללה אומר שהוא תקף את מפקדת החטיבה.
אז כך אומר חיזבאללה, אני יודע על תקיפה של מבנה בפעתי העיר, והפצוע אכן חייל, זה אנחנו יודעים וניתן לנו לפרסם. מצבו, החשוב, מצבו השתפר לאחר הניתוח הזה, אין סכנה לחייו, מצבו בינוני. זה היה אירוע אחד הבוקר, אבל היו מספר התראות. השיא של הפגיעות שלהם היה בצהריים, פגישו פגיעה ישירה במבנה אזרחי במטולה הפעם, בית שנפגע פגיעה ישירה, אלה מרבה המזל אין פגיעה בנפש, גם הפגיעה עצמה היא פגיעה ברכוש, אבל להבנתי הגג, הסלון, המטבח, עוד את הכל יצטרכו לאמוד, אבל למרבה המזל, אין תושבים שם במטולה, ולכן...
אתה יודע להגיד משהו?
תקן אותי אם אני טועה, יש מאות, אולי אלפי בתים בצפון, שהם בכינון ישיר של חיזבאללה, והוא רק צריך לבחור נכון, לאן הוא יורד?
נכון, נכון. נכון, ככה המצב, ובאמת, אתה יודע, רוב השיחות שהיו לי היום, שם במטולה, וכאן בקריית שמונה, זה שאני שומע, אני שומע שני דברים מהאנשים. אחד, הם מבקשים, יהיו ביחד וביחד, כולם רוצים את הביחד הזה, וביחד לנצח, האחדות מאוד חשובה לכולם. הדבר השני, שהורים לא מבינים אותנו, בדיוק. שמדינת תל אביב או המדינה לא מבינים, הם שואלים אותי כל הזמן, איך אתה עוזר לנו להסביר שאנחנו לא במציאות נורמלית?
אז, אז תגיד להם שהפעם הבאה שאתה נפגש עם אלוף צפון, או מישהו שנותנים לך לדבר איתו ברמה הצהלית הבחירה, שיסביר לך איך אחרי 125 יום, לפחות את העניין שאריה דיבר עליו, הכינון הישיר לא מרסקים. למה שיהיה להם בכינון ישיר? אתה יודע מה, טילים כאלה ואחרים, אני לא יודע להגיד, אבל הכינון הישיר אי אפשר לשתק אותו? אני לא מצליח להבין את זה.
הנשק, באמת המלחמה הזאת מאופיינת פה מבחינת הסכנות החדשות ישנות, זה הכינון הישיר של הנונטט, המאוד זול, מאוד מדויק, שהיה כבר הרבה שנים, אבל הקורנט הוא לא דבר חדש, אבל הייתה הרתעה, ואין הרתעה יותר, כמו ברווזים במטווח, אלפי אנשים, כפי שאתה אומר. הדבר השני, גם אותם, הנה, בשעה האחרונה, יש לנו שוב חשש מכלי טייס, אז נושא כל הרחפנים האלה...
טוב, אז זה אפשר להביא גם מרחוק, אבל אני מדבר על הקרוב, כינון ישיר, זה כינון ישיר, את זה אפשר לשתק.
זה לא כל כך פשוט, אם יש סבך עצום בגבול... של עצים ושיחים וחוליית נונטט נכנסת ביער הזה ומשגרת טיל אחד, אתה לא...
זה לא...
כל היום, זה מערך, כל היום, כל פעם, כל פעם, בסדר, זה כמו חדירות. אבל אם אתה יודע מאיפה זה בא...
זה מאוד קל, אתה בא עם רכב, אתה יוצא, אתה משגר, אתה אפילו זונח, מזניח את הנשק שם ומתחמק, מאוד מאוד קשה, מאוד מדויק ומאוד זול.
נצטרך לנצח.
כן.
יואב איטיאל, כתב וואלה בצפון, תודה רבה לך.
תודה לכם.
נאמר שלום וערב טוב ליושב ראש ועדת חוץ והסברה וחבר ועדת חוץ והביטחון, חבר הכנסת זאב אלקין, שלום לך.
שלום זאב.
שלום, ערב טוב.
נתחיל אולי בדיון שיזמת בוועדה בנושא אונרה. עושה רושם שיותר ויותר אנשים אצלנו מבינים ש... אונרה זה לא פתרון, זה בעיה.
א', זה נכון, וזה אגב לא דיון ראשון, אנחנו כבר קיימנו סדרה של דיונים עוד לפני התפוצצות של כל הפרשה עם השעיית המימון וועדת חקירה על ההשתתפות של אנשי אונרה בטבח בשביעי באוקטובר. אבל אני חייב להגיד לך שמהדיון של היום יצאתי מאוד מוטרד דווקא. כי זה נכון שכל בר דעת מבין שאונרה זה בעיה ואי אפשר להמשיך את המצב הקיים. אבל התגלו שם דברים בעיניי שהם פשוט בלתי אפשריים. התברר כבר שבועיים אנחנו בחלון ההזדמנויות הזה, כן? לפני שבועיים בדיוק התפוצצה הפרשה, ומדינות ישגו את המימון שלהם לפרק זמן קצר, אז עוד מעט כל מדינה צריכה להחליט מה היא עושה, אם היא מחזירה את המימון או לא. והתברר שעד היום לא התקיים שום דיון אצל ראש הממשלה, ואין שום דירקטיבה של הדרג המדיני, לגבי השאלה, איך אנחנו פועלים באירוע הזה.
אז למי, אנחנו... למי נבוא בטענות אם לא אליך? אתה היום שותף לקואליציה.
לכן אני, כי כמו שהרי שניכם מכירים היטב את עבודת הכנסת, לכן אני כי חבר כנסת מפעיל את המנופי לחץ שלי על הממשלה, גם במהלך הדיון וגם דרך השיחה שלי איתכם. אתם כרגע כלי שרת שלי בהפעלת מנופי לחץ, נעים מאוד.
אני מנוף קטן.
אבל אם נהיה רציניים לרגע,
נכון, אבל זה יושב בני גנץ ואיזנקוט בקבינט ביטחוני מלחמה, ויושב גדעון ושרת השרה ששה ביטון והשר חיליק, אתם חמישה איש, ייצוג מאוד נכבד במערכי השלטון, אז מה, אני לא מזלזל, אתה יודע שיש לי ערכה גדולה אליך, חבר כנסת מן השורה, עוד זה שצריך לעורר שמיים וארץ, שיצרו הם, אני קורא עכשיו איזו הודעה שגנץ שחרר, בכלל הוא לא מתעסק עם הדבר הזה, עכשיו גיוש, מיוס, דבר חשוב, אבל רבק, השלטון האזרחי של חמאס בעזה נמשך, בין היתר, דרך אונרה, ומדינת ישראל שותקת.
אז קודם כל אתה צודק. אני חושב ש... ואגב, אני משמיע את הקול הזה עוד לפני תחילת התמרון הקרקעי.
אלקין, אבל נתפסו מחבלים בשורותיהם. נוחבש, מוחבש.
נכון, לכן אותי אתה לא צריך לשכנע עוד פעם.
אז שכנע אתה את גנץ וכל היתר.
גם אותם אני משכנע. אגב, הזכרת את גדעון סער, הוא דווקא פעל באופן נמרץ בקבינט בנושא הזה ודוחף בדיוק לאותו כיוון. שנינו רואים את זה בדיוק באותה צורה. אגב, לא במקרה, אתה התחלת לשמוע את ראש הממשלה לפחות מכריז שהוא נגד המשך העבודה.
כן, זה עודד אותי, אבל שמענו קולות מתמערכת הביטחון שהם לא רוצים להעיף את אונרה כי אין להם תחליף כרגע.
זאת שאלה, מה אתה מציע בעניין הזה? הרי כל מי שיענה לך, גם אם התשובה היא מניפולטיבית, יגיד, מי אתה רוצה שיחלק את השקי אורז? מצד אחד אתה אומר, החמאס גונב אותם, מצד שני אתה אומר, אל תיתן להם לחלק. תסביר.
לא, קודם כל, חמאס לא גונב אותם. חמאס מנהל אותם דרך אונרה. צריך להבין, זה מה שקורה. הוא מאבטח אותם, הוא לא גונב אותם, הם שלו. הוא מנהל אותם. וזה בדיוק הטעות הקשה שלנו.
אז מי אתה רוצה שאני ואתה ואריה נתנדב שם לעמוד בחלוקה של האורז? מי אתה רוצה שיעשה את זה?
קודם כל, ברגע שאתה מפסיק לעשות את זה דרך אונרה, וברגע שאתה עוצר את כל אנשי חמאס, חברי תנועת חמאס, שהם בעלי תפקידים מנהליים באונרה, הם חברים בכירים בארגון טרור. הרי תחשוב מה קורה. כך למשל מחסה הומניטרי בעזה. היום חצי מאוכלוסייה בעזה... במחסה כזה.
אבל אנחנו מכירים, אני שאלתי אותך
שנייה.
זאב, שאלתי אותך שאלה פרקטית, מחר, מתי מסעיות, למי הולכים?
אז התשובה...
לאיזה כתובת?
הנה, אני נותן לך תשובה. אני אומר, יש היום 300 מחסות ברצועת עזה, 200 של אונרה, 100 לא של אונרה. רוב המסעיות, אגב, הולכות לשם ומביאות לשם את הסיוע. כל מחסה כזה, שמנהל מחסה הוא חבר תנועת חמאס, צריך להיות עצור, ומובל לאחר כבוד למדינת ישראל.
ומי יכול להחליף אותו? ממשל צבאי שלנו?
לא, ואתה מודיע ואתה אומר שכל מנהל מחסה שיבוא במקומו, שיהיה חבר רשמי תנועת חמאס, גורלו יהיה זהה. ואתה תראה שפתאום הדברים משתנים, ולוואקום הזה שיווצר ייכנסו עוד שחקנים ועוד גורמים, כי פשוט אף איש חמאס לא ירצה למלא את התפקיד הזה, כי המשמעות תהיה שהוא פשוט ייעצר.
אבל לא, אבל אתה לא מדבר על
חד ונחוש.
אתה לא מדבר על ממשל צבאי שלנו.
אני לא יודע אם זאת כרגע הדרך, ייתכן שאפשר למצוא גורמים מקומיים, למרות שבפועל זה סוג של ארגוב
יכול להיות.
גם ממשל צבאי, שנייה, גם כשהיינו ממשל צבאי, היו גורמים מקומיים מוניציפליים שדרכם ממשל צבאי עבד, ומצד שני, אם לא יהיה ממשל צבאי, ברור שבתקופה ראשונה בלי סיוע מסיבי שלנו, כן, לפחות מבחינה ביטחונית, זה שאנשי חמאס לא יערבו את אותם הגורמים הנוספים שיהיו שם, אי אפשר להסתדר. אז אנחנו בפנים כך או אחרת, כן, תקרא לזה ככה, תקרא לזה אחרת, ומצד שני, ברור שאתה צריך גורמים מקומיים לשתף שם פעולה.
ואני מכיר אותך מצב. בתור בחור פרקטי שלא מעלה שאלה לפני שיש לו להציע תשובה.
אז לכן אני אומר, קודם כל, תמיד יש סדר עדיפויות, נכון? הדבר הכי גרוע שחמאס עושה, זה יותר גרוע מהכל, כי כל עוד שהוא שולט אזרחית על האוכלוסייה ברצועת עזה, אתה לא תגיע למטרה ששמת למלחמה הזאת. הוא ימשיך לשלוט. אגב, הוא גם ידע לשקם את הזרוע הצבאית שלו, כי אם אתה שולט על אוכלוסייה, אתה מגייס אנשים. אגב, זה ברור, רק אף אחד לא עושה את זה. אין כרגע מהלך מלחמתי מסודר, תוכנית ברורה, לריסוק של זרוע של השלטון האזרחי של החמאס, שאונרא הוא מרכיב מאוד מאוד מרכזי.
אני מרגיש
הבנו את עניין אונרא. אולי נעבור ברשותך לנושא אחר, וזה הנושא הבוער בלב כולנו, וזה עניין החטופים. אתה לא מוכר לי כמי שאומר לשחרר אותם בכל מחיר. ישראל יכולה לקבל את העסקה כפי שהיא מסתמנת בתקשורת לפחות?
קודם כל לא מסתמנת שום עסקה. אנחנו מומחים מאוד גדולים לנהל מסע ומתן עם עצמנו. הגיעה תשובת חמאס שאני לא מכיר מישהו בין מקבלי ההחלטות שאומר שצריך שאפשר להתקדם את הלאנשו. לכן ברור שאנחנו חוזרים לניהול מסע ומתן. זה המצב כרגע. אין שום הצעה אמיתית שמישהו עזוב אותי, אני, כמו שציינת בצדק, אני גם התנגדתי בזמנו לעסקת שליט, ולצערי התברר שצדקתי, כי רואים איזה מכיר שלמנו על עסקת שליט בשביעי באוקטובר. אבל אין ספק שיש פה נושא דרמטי, ואין ספק שמדינת ישראל וצהל צריכים להיות מוכנים לשלם חיר על שחרור החטופים, כי אנחנו נכשלנו כמדינה להגן עליהם. זה לא חיילים שהלכו לקרב ונפלו בשבי, זה אזרחים שהיו בבתים שלהם, ברשות או בסמכות של מדינה.
אבל השר אלקין, זה מספתיים. עכשיו אתה, רגע.
התרגלת, אבל חבר כנסת אלקין.
מה? בסדר, אני, בסדר. אז אתה רואה, אני מעריך אותך יותר מחבר כנסת. מה אתה עושה כראש הממשלה? בסדר, זה נון טריגר מה שהחמאס ענה, אבל אתה, יש לך חטופים בשבי, ואתה ראש הממשלה, כמו שאמרת, אחראי וכולי וכולי וכולי. מה עושים עכשיו? איך מתניעים את זה?
אני אגיד לך מה לדעתי עושים עכשיו. מצד אחד, ממשיכים מסע ומתן והופכים כל עבר, כדי לא לפספס את ההזדמנות שפתאום כן נודע להגיע למשהו סביר. יחד עם זה, כדי להגיע למשהו סביר, אתה חייב להגביר בצורה דרמטית לחץ על חמאס. אגב, הנושא שדיברנו עליו בתחילת השיחה שלנו, פגיעה במנגנון השלטון האזרחי של החמאס, הוא אחד מהכלים האפקטיביים ביותר להגדלת הלחץ הזה, ועוד לא ניסינו את זה, כן? אני מדבר פה על משהו חדש שלא ניסינו אותו. בסוף סינבר, כמו שהיה בהסכם הראשון, מתי הוא ויתר בהסכם הראשון והלך למשהו סביר?
שהוא שמע את השרשרות של הטנקים מעל הראש שלו, אבל זהו.
לא את הטנקים מעל הראש
שלו. זהו, אתה רואה...
הוא ראה מה עשינו בעיר עזה, ומה עשינו בשיפה, ואז הוא הבין.
זהו. אנחנו מאוד מודים לך, אבל זמננו קצר. תודה רבה לך, בטח נדבר עוד פעם פעמיים עד שכל עסק הזה יסתדר.
בפעם הבאה נדבר גם על הגיוס.
תודה רבה.
אז עדכון בתקיפת הרכב שאור הלר דיבר עליה, חוסל מפקד אזור בחיזבאללה בתקיפת הרכב הזאת. שלום וערב טוב לחברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד.
שלום מירב. על הנרב טוב, בזמן דיברנו.
נכון, תגידי, את מרגישה נוח בזה שבזמן המלחמה אתם לא שותפים לעשייה ויכולים להסתפק פחות או יותר בהגשת הצעת אי אמון?
שתי תשובות יש לי על זה. אחד, מהרגע שהחלה המלחמה, אני כמרכזת האופוזיציה, ביחד עם אופיר כץ, יו"ר הקואליציה, מביאים כל יום שני חוקים בהסכמה, זה רק שאנחנו יודעים לעבוד יחד, זה מה שקורה. עד לפני חודש גם לא היו את הטרומיות, עכשיו חזרו הטרומיות כי זה כלי פרלמנטרי. ועם זאת, מהרגע שהחלה המלחמה, משפחות שקולות, לוויות, שיבות, שיקום, לא עלינו, מלא משימות, בוודאי שאנחנו אחד גם הרבה יותר עובדים לחברי הכנסת לצאת לשטח, ומידך מביאים כל יום שני, שזה היום שני של קרבות, מביאים חוקים בהסכמה, זה חוקים שעוסקים במלחמה.
אבל
כן, אני מרגישה מאוד...
את לא מרגישה מבולבלת שהיושב ראש שלך עומד מאחורי הצעת אי אמון בממשלה, ובאותו יום הוא נפגש עם ראש הממשלה ומציע לו רשת ביטחון. זה לא מבלבל אותך קצת?
זה לא מבלבל אותי, כי בסוף אנחנו חושבים שהממשלה הזאת צריכה להיות מוחלפת, או באי אמון קונסטרוקטיבי, אגב, גם של מישהו מהליכוד, אוקיי?
לא יהיה, אני... את יודעת שלא יהיה.
בסדר, אבל, זה... אבל לחשוב עדיין מותר, ומחד אמרנו דבר מאוד ברור, אגב, בשבוע שעבר, ברגע שעסקת החטופים קצת התחילה, אתם יודעים, כבר לקבל איזשהו תפיסה, ובמקביל, איתם הרבה יותר שולח אס-אמסים לאזרחים, לא לעסקה שהיא הפקרות, הבנו שהגישה שלו היא שלילית, היא לא באירוע, אגב הוא גם הצביע נגד העסקה הקודמת, הרי אם הוא דעת עלוי בו, גם החטופות הקודמות לא היו חוזרות, הוא הצביע נגד, הוא וכל המפלגה שלו, ולכן הצענו את אותה רשת ביטחון, שגורמים משיכים וכאלה, לא יעקבו את האפשרות להחזיר אותם הביתה, וזה מה שהצענו.
ואת נמנית על אלה שאומרת עכשיו בכל מחיר?
אני אומרת על זה שקודם כל בוא נשמע, ולא ישר נקרא לעסקה מופקרת, כמו שהוא שולח אס-אמס עכשיו לאנשים, לא יודעת אגב למה נקראתי לסיטואציה שהוא שולח לי אס-אמס, אבל מילא, אני אומרת בוא נשמע.
מה מתעסקת עם בן גביר כל הזמן? היריב שלך צריך להיות בנימין נתניהו ואו גנץ, ולא בן גביר.
קודם כל גנץ הוא לא היריב שלי, הוא אף פעם לא היה היריב שלי, שנייה רגע, אתה שואל אותי, הוא לא היריב שלי. דבר שני, בוודאי שנתניהו הוא זה ששם עלינו את הממשלה הגרועה הזאת, זה בטוח. אבל עם זאת, מי שכרגע מנסה לטרפד, זה ביתם בעיקר הגורמים האלה. ולכן בוודאי שבאנו לנתניהו ואמרנו, בוא תנסה לעשות מה שאפשר כדי להחזיר אותם הביתה. בסוף אנחנו חייבים להם. אני לא יודעת למה, אגב, זה נהיה העניין של ימין ועניין של שמאל. זה לא רלוונטי בעיניי.
זה לא,
חטופים שנחטפו מהבית שלהם בשביל אוקטובר. מה זה קשור בכלל לימין, שמאל, קואליציה, פוליטית? איך הגענו למצב של חטופים מקבלות מכות? מה קורה? תגיד, אנשים ירדו מהפסים.
תזבי ימין שמאל.
האירוע הזה חייב להיות מנותק, אריה מנותק. אלו אנשים שאנחנו חייבים להחזיר אותם הביתה, כי הם נחטפו מהבתים שלהם.
נכון.
במשמרת של הממשלה הגרועה הזאת.
נכון, אבל דיברנו קודם עם זאב אלקין, והוא אמר אין בקבינט, אין בממשלה אחד שבכלל חושב שמה שהתשובה של החמאס היא בסיס לדיון.
לפי דעתי גם את חושבת ככה, אבל את אומרת שהממשלה לא צריכה להרפות, והיא צריכה עכשיו לעשות איזשהו מהלך שמוציא אותנו מהלופ הזה, שחמאס הציע הצעה שאי אפשר לקבל אותה. את יכולה להגיד לי מה, היית ממליצה? תמליצי, לא, אבל תהיי פרקטית, תזבי אותי עכשיו. תגידי מה היית עושה עכשיו כדי להוציא את העגלה הזאת מהבוץ.
קודם כל הייתי מגבילת הסיוע ההומניטרי. איך נכנסות מסעיות?
כי האמריקאים רוצים.
האמריקאים רוצים. אז אין בעיה, אז תעשה משהו למען החטופים. תגביל.
ואם חמאס יגיד לך, אם אין מסעיות, אין אוכל, כלום. החטופים לא מקבלים אוכל, מה את אומרת?
קודם כל, גם הדרך שאתה מביא מסעיות, אתה יכול להביא אותם לאזורים שבשליטה. נראה לך הגיוני שמסעיות נכנסות לצפון הרצועה?
נראה לי שנכנס גרגיר חיטה, אבל זה אני.
אבל זה שחמאס הולכים ותופסים את המקומות בחזרה, תגידו, מה קורה? הוא מחזיר אותנו באי ההחלטיות שלו, בוואקום שהוא יוצר, הוא מחזיר אותנו לשישי לאוקטובר. זו הבעיה הכי מרכזית. ואם אתה יוצא, אין וואקום ברצועת עזה, ראינו את זה.
מירב, אני מבקש ממך, תגייסי, ויש לך את הכוחות לחשוב.
כן.
שזו לא משוואה סימטרית, זה ארגון טרור ואנחנו מדינה. לנו יש אחריות לחטופים ולהם אין אחריות לשום דבר, חוץ מה ש... סליחה על הביטוי לתחת של סינואר. בסדר, אמרתי. עכשיו אני שואל אותך, תציעי הצעה פרקטית. מה את אומרת? לא תכניסי סיוע? את עם האמריקאים, בלינקן מתרוצץ פה, מה?
תגביל, לא
מה אתם... מה תגביל? אורז בסמטי ולא אורז לבן? מה?
וזה ישחרר את החטופים?
שנייה, קודם כל עם המסה שנכנסת עכשיו, כן, אתה יכול להגביל, אתה יכול להכניס אותם לאזורים שבשליטה, שאתה רואה את הדברים, איך יכול להיות שחמאס משתלט על מסעיות?
אני מסכים איתך, מסכים איתך לגמרי, אבל זה ישחרר את החטופים?
אוקיי, בוא נלך קדימה אל כוחות בינלאומיים שצריכים להיות בתוך רצועת עזה, אולי למדינות ערביות מתונות, אולי לארצות הברית, אולי לאירופ, מישהו צריך לשבת ביחד עם גורמים מתונים, גם ערבים, גם אמריקאים, ולשבת להחליט מי ישלוט ברצועת עזה. אני לא יודעת אם אתם יודעים...
וזה ישחרר את החטופים?
גם חלק מהאירוע עכשיו, שאתה ממשיך לתוך העניין, כמובן נלחם בכאן יונס, במקביל יושב ומנסה לפתור את סוגיית היום אחר, ובמקביל במקביל מנסה להגיע לאיזשהו הסכם לגבי החטופים. תקשיבו, אני מרגישה באמת, ואני מניפה שגם אתם, זה שאין בעל בית, אין אף אחד.
אבל מתשובתך לא הבנתי שאם את היום ראש ממשלה היית נוהגת אחרת. לא הבנתי שיש לך איזושהי הצעה חדשה.
תני לי להציע לך, תני לי להציע לך.
יש לה הצעת חוק מעניינת שאני עוד רוצה לגוע בה.
נכון.
והיא חשובה.
תן רק לרוני לתת זה.
אני נותן לך הצעה. אם לו יאיר לפיד היה ראש ממשלה כמה יום והיה אומר, אני משחרר את כל מי שאתם מבקשים במספרים שאתם קובעים, אבל אני לא מפסיק את המלחמה. אני חדל את המלחמה, אבל לא מסיים אותה. אולי זה היה מכניס אותם, אולי הם רוצים באמת את כל הנבלות האלה חזרה הביתה, שאנחנו אומרים לא נשחרר. אולי זה מזיז את העגלה. מתאים לך?
תשמע, לשחרר מחבלים, ראינו גם את המחיר שאותם אלף מהמחבלים.
בקיצור, את חושבת כמו ביבי הכל בסדר.
מירב, בואי. מכל האנשים, אגב, בקואליציה, הוא הבן אדם האחרון שאני חושבת כמוהו.
טוב, בסדר.
בסדר. אולי גם בן גביר וסמוטריץ', אבל בסדר, אין לנו זמן כי אתה רוצה לשאול אותי.
רציתי לקבוע את אלבונו של בן גביר.
אבל
יש לנו דקה, תגידי לנו, ספרי לנו על החוק, להסדרת שאיבת זרע ממיתים, שאני מבין שאת פעילה בנושא, והטענה היא שממתינים לתשובת הרב הראשי.
אוקיי, אז קודם כל אני היוזמת של החוק, ביחד עם חברת הכנסת קטי שטרית, ואני גם מנהלת הדיונים בוועדה, את הבריאות בשלושה חודשים האחרונים, ואני אגיד בדיוק עכשיו גם בכנס, יצאתי החוצה כדי לדבר איתכם, שאני בכנס עם משפחות שכולות, לעניין השימוש בזרע שנפטר. קודם כל, שלוש נקודות עיקריות. זה גם אזרחים, החוק יעסוק גם באזרחים. זאת אומרת, שאם חלילה בחדר יש חולה סרטן בין 25 לצד אתה יודע, חייל
הבנו, למה הגורמים הדתיים מתנגדים ומה התשובה שאת אומרת להם?
כן, כי נראה לי שהבעיה כרגע והרב הראשי צריך לפסוק בעניין זה לגבי בדת היהודית יש מה שנקרא ניבול המת, שברגע שאדם נהרג, נפטר, רוצים לקבור אותו מאוד מהר. גם אם המשפחה עושה את התהליך הזה, קודם כל הוא צריך להיות מהמות, כמו שתמונים, אגב, בלי קשר לעניין של הקבורה, צריך לעשות תהליך מהר לפי שיאבדו את הזרע. והבעיה כרגע זה שאותם גורמים רוצים שתהיה הסכמה מפורשת של הנפטר. וזו בעיה. אחת, כי אם יש לו בת זוג והיא אלמנה, כבר היום היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ודבר שני, גם הורים, בסוף ההורים הקריבו את הבן שלהם לטובת מדינת ישראל.
זה סוגיה אתית ולא רק דתית.
נכון, עכשיו אני אגיד את זה, אתית.
יש לנו ממש 30 שניות, אין לנו יותר.
דתית, אבל אני רק אגיד ב-30 שניות שאני אופטימית, אני חושבת שכל אדם אנושי מבין שאנחנו צריכים לסייע כמה שיותר למשפחות השקות וגם להלמנות.
תבוא עלייך ברכה, תודה רבה מירב, תודה רבה, תודה רבה.
תודה לכם,
ליטו. תודה רבה.
ולומר שלום וערב טוב לרון פרץ, מנהל שותף בפורום הלוחמים המשוחררים. שלום לך.
שלום רון.
ערב טוב, שלום
אתה איש מילואים בחטיבת צנחנים, ואתה לא מבין על פי חוק הגיוס החדש המסתמן, המועלה עוד מעט, ששוב רק חלק ספציפי מהאוכלוסייה עתיד לשרת את המדינה. אתה חושב שאם יאיר לפיד יהיה ראש ממשלה, החרדים יבואו לצבא?
אני חושב שזו לא שאלה פוליטית, והעניין מי הראש הממשלה, מי בקואליציה, הוא פחות נכון לשאול אותו עכשיו, כי שוב, כמו שהתחלתי, זה עניין פוליטי, וגם עכשיו אם אתה ממשלה אחרת, קשה לראות קונסטלציה שיש ממשלה ללא החרדים. אבל בגלל שזה לא עניין פוליטי, אני חושב שביחד צריך להגיע לחתומת עם החרדים, לא משנה מי עומד בראשות הממשלה, אם זה הליכוד, או יאיר לפיד, או בני גנץ, זאת לא השאלה שאני רוצה לדבר עליה.
75 שנה לא מגיעים איתם להסכמות, אתה עושה צחוק, מה יום מיומיים, אתה חושב?
אבל עכשיו מה שאני רוצה להגיד, רוני, שעד עכשיו, לפחות בשנים שאני פה, גם בדלת הפורום של הלוחמים המשוחררים, וגם בצבא, וגם עוד לפני הגיוס שלי, היה איזו מחשבה שהצבא יכול להסתדר עם הכמות של הסדק שיש לו, ואנחנו רואים לצערנו מה זה שביל הסיני, שהמצב לא כמו שחשבו, אם מגדילים את הגיל שאני צריך לעשות מילואים עד גיל 45 מגיל 40, אם אנחנו מחזירים את השירות לשלוש שנים, אם אנחנו דורשים לפחות 45 יום של מילואים להגיע לצבא, בלי שום קשר אם יש מלחמה או אין מלחמה, זה רק אומר שאנחנו צריכים לעשות בדק בית ולהבין שאנחנו צריכים כמות גדולה יותר של אנשים, ובמקום לדרוש מאותה כמות שכבר באה ונותנת, אפשר גם לדרוש מהקבוצה אחרת.
אבל רון, אתה לא מבין...
לדרוש אפשר, ואני חושב שאתם צודקים, אבל מה זה עוזר?
אנחנו, בדיוק מה שאני רוצה להגיד לך, אנחנו שנינו חתיארים, אריה ואני, אנחנו שירתנו בימים, אריה היה בקבע, אבל אני עשיתי כבר 90 יום, ב-120 יום מילואים, לא בזמן מלחמות, בזמן מערכות, והשתחררנו מהשירות הקרבי בגיל 55, והחרדים זה לא הזיז להם אף. אז מה אתה חושב שאתה עכשיו תזיז אותם?
אז אני חושב שהגיע הזמן, כאילו אם עד עכשיו לא הצלחנו, אין סיבה שמה עכשיו אנחנו נכנה ונרים עדיין מתחילה. שוב, אני גם לא אומר משהו בקצר של מריבה עם הציבור החרדי, יש קהילות רבות מתוך הציבור החרדי שעוזרים למדינה, אבל יש פה נקודה שהיא קריטית, אנחנו פשוט משאירים אותם לנפשם במקום, נדבר איתם ולעשות איזה מעשה שאנחנו
צריכים באמת לקדם את כל העניין ביחד. מיד אחרי הפרסומות נדבר עם מישהו שמנסה לדבר איתם, הוא בא מהם ומנסה להביא, אנחנו צריכים להיפרד.
רגע, רק דבר אחד אחרון, אני הייתי בצנחנים ויש פלוגה מיוחדת של חרדים צנחנים, של חבר'ה שבאו מעולם החרדים והתגייסו לצבא. המדינה כבר התחילה עם הניסיונות האלה ואפשר פשוט להמשיך, ואם זה גם לא יהיה ביום אחד אז ייקח כמה שנים.
נכון.
לא ייתכן שאנחנו נמשיך לעשות בנטל ויהיה ציבור
אחר תודה רבה.
שלום וערב טוב לרב סרן במילואים יוסי לוי, מנכ״ל נצח יהודה.
שלום יוסי.
שלום.
אתם, מה שהציבור מכיר, אולי הנחל החרדי, ואתה כותב, תמשיכו להרעיש, אנחנו עובדים, נלחמים לגייס כל נער חרדי שפונה אלינו, פועלים מול ההנהגה הרבנית וגם מול אנשי חינוך. תגיד, כמה אתם מצליחים?
שאלת השאלות, קודם כל בוא נתחיל בזה שכל המדדי מלחמה האלה, של כל מיני אנשים ברחוב הישראלי, בוא נרגע שנייה, מלחמה בשיאה, לא ניתן למדוד עדיין את גיוס חרדים חודשיים, חודש וחצי אחרי, כי להביא חרדים לוקח חצי שנה בממוצע, להביא בן אדם לגיוס. ולכן אם מודדים את הגיוס האחרון, שהיה לפני חודשיים וחצי כבר בערך, אולי יותר, ואומרים, הנה, החרדים לא באים למרות המלחמה, זה בורות או טיפשות, אני כבר לא יודע מה, או סתם רצון להפריע לנו בעבודה. עכשיו אני אומר לך, אנחנו בעשור האחרון לא מצליחים. אנחנו לא נכשלים, כי אנחנו בסוף מביאים 10% משנתון חרדי ועוד 5% לשירות אזרחי. האם אנחנו הצלחנו להכפיל את החרדים בצהל? לא, עוד לא. האם אנחנו הולכים לשם? חד משמעית, כן. אנחנו הולכים לעשות הכל כדי לראות יותר ויותר חרדים בצהל, בכל מחיר, ואני אומר לך את זה כבן אדם, שאתמול סיים שירות מילואים של 125 ימים, ומבין היטב את הסיכון הביטחוני של מדינת ישראל, ואת המחויבות של החברה החרדית להיות חלק מהערבות ההדדית הזו.
אתה בעצמך חלק מהחברה החרדית, יוסי?
בהחלט, אני משפחתי, גדלתי כחרדי לכל דבר ועניין.
מה גרם לך ללכת לצבא? להבדיל מרבים מחבריך?
אני אמר לך, בכנות סתם פשלה בדרך. לא הייתי אמור להגיע לצהל.
פשלה, בטעות. היית, מה שלקחת את הפנייה הלא נכונה, אתה אומר.
ראית אנשים על אזרחי, נכנסת לדובדבן בלי לשים לב.
נו, ועשו לך את המוות. ועשו לך את המוות. השכונה, החברה.
המשפחה שלי זה לא היה רק פנייה לא נכונה, זה היה דרך לא נכונה לכל דבר ועניין.
נו, אז איך, אז פה זה מתחיל, איך מתגברים על המכשול הזה? תגיד, אני עושה את ההנחה לכולם שהם לא משתמטים, אבל זה כמו לעבור על דעת היום ללכת לצבא.
כשאני נכנסתי זה היה לעבור על דעת.
ומה עכשיו?
ועברתי על הדעת, רצו שאני אהיה בישיבה.
אני מברך אותך, אני מוחא לך כפיים, איך אתה משנה את הפרספציה הזה? זה הרי בדם, זה ב-DNA.
נכון. אז תראה, בטקס קומטה שלי, או בטקס סוף מסלול, ההורים שלי כבר הגיעו פעם ראשונה, בקומטה הם לא היו. וירד להם דימה, פתאום כבר הם ראו שאני שומר תורה ומצוות, ועדיין משרת בצהל, שירות קרבי משמעותי.
אבל האחים שלך כבר לא הלכו לצבא. האחים שלך הלכו לצבא?
אני האח הכי קטן במשפחה.
אז זה כבר טוב, אז האחיינים, בני דודים. מה זה עשה? איזה אימפקט סביבתי זה עשה? אתה פרח מוגן, יפה, מחיאות כפיים, אוהבים אותך כולם. איך מרחיבים את המעגל הזה? איך פורצים את המעגל השוטה הזה שאחד כמוך לא מביא אחריו עוד רבים ואתה כבר רב סרן בצבא?
אתם ישר פרקטיים, אז שנייה מילה על התודעה לפני הפרקטיקה. במישור התודעתי במלחמה הזו, זו פעם ראשונה שהכי הבכור שהוא הכי קיצוני במשפחה התקשר אליי כמעט כל יום ואמר שאנחנו לומדים תורה בשבילכם ומחזקים אתכם, וזה מבחינתי היו מילים שלא שמעתי ממנו מעולם בהקשר של חיילי צה"ל.
ואתה מרגיש עכשיו, שיש רעידת אדמה בציבור החרדי עם פרוץ המלחמה הזאת?
אני מרגיש שיש שינוי תודעה מטורף, ואני מרגיש שיש לנו פה הזדמנות אדירה, ואם לא ננצל אותה, אפשר לסגור את הספר שנקרא המגזר החרדי והחברה הישראלית.
נקווה שנצליח, כי באמת בנפשנו העניין, נכון. היום ברור שזה לא
בהחלט.
האמת גם בנפשכם, זה האמת גם בנפשו של המגזר החרדי, אם אתה שואל כולם. אותי.
יוסי לוי.
ובנפש המגזר החרדי צריך...
תודה רבה, יישר כוח, יוסי, יישר כוח גדול.
תודה רבה לך. זהו.
אופטימי, נעימה אופטימית, אריה.
כן, בהחלט, בהחלט.
אני שמח.
אני מקווה שיימשך. ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו ושמואל בן סימון, אחרי לשידור טל אשל, עורכי הדיגיטל ירון זאבי, רונן שבתאי ושני רומנו, אחרינו ספורט עם קופמן.
מחר ראש חודש אדר א', לא להתבלבל. חודש טוב.
אין עוד סיבה לשמוח מאוד, אבל אנחנו בדרך. חודש טוב. אנחנו בדרך, חודש טוב.